אז אמרנו שבגדול כל הנאום הזה שהפך להיות עכשיו המאמר הזה, כל פעמים הנושא זה חשבון נפש, חשבון נפש כללי לאור הקווים האישיים, לאור דברים, חשבונות אישיים, תוך חשבונות אישיים, אבל החשבונות האישיים על ידי זה, אז יש פה חשבון נפש, ביקורת. מעכשיו, עם השתלשלות של שלשלת הקודש של מעשה השם עכשיו, אז מה? החשבון התחיל לא מעכשיו, הוא התחיל מ 19 שנה. כיום אנחנו בישיבה, השנים הראשונות יצאתי לשמוח עם כל עמך ישראל ברחוב, אבל ברגע הראשון לא יצאתי. לא יצאתי בגלל שאת הצד הזה של שיקולי חתוך על זה שאת רצי חילקו, לא יכולתי לצאת. אז אני מכיר את החשבון הזה שאי אפשר לצאת. מכל מקום, כשיצאתי, אז זה עצר. איפה הצדיקים? איפה הגדולים? איפה עיני העדה? אז זה היה ברגע ראשון, בשנים הראשונות, וכיום צורת המסיבה שלנו כיום בישיבה. ועכשיו, עם השתלשלות של שלט הקודש של מעשה השם עכשיו, זה מה שילך ויברר יותר ויותר, השתלשלות של שלט הקודש, כי מדינת ישראל הולכת ומשתלשלת, המציאות הולכת ומשתלשלת אלינו ממרומים, זה מה שהוא מתכוון, הוא יסביר את זה עוד בהמשך. הרבה דברים רוחניים, אמוניים, פוליטיים וכו', כל אלה הם פועל יוצא של השתלשלות של שלט הקודש, של ההתגלות הפנימית. זה מתבטא בצורה סימפטומטית בדברים, כל מיני דברים רוחניים, אמוניים, פוליטיים, ישנם שינויים. ואם כל הדברים, צריך לציין, הם קורים, הדברים קורים, אבל לפי רוב לא רואים. מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם, ראו ישרים וישמחו, יראו ישרים וישמחו כל עבלה כף צפירה. אז ישרים, צדיקים ישרים רואים, אבל אם כל מה שהולך ומתרחש, הולך ומשתלשל, הולך ומתגלה, לא רואים, לא פוקרים עיניים. הטענה ישנה של דבר השם, רעות רבות ולא תשמור, אבל מי חכם וישמור אלה ולא תשמור? זו טענה לפרשנות מיוחדת נפלאה של הרב ציודה על הפסוק הזה, רעות רבות ולא תשמור, פקוח זניים ולא ישמע, שם חפץ זמן צדקו, יגיד רע וידיר. זה בניגוד למי חכם וישמור והתבוננו חסדי השם. עד כל מערכת השעות, כל מה שמתרחש בהווה, ניסים ונפלאות, כל מערכת דבר השם, כל מערכת קודש השם מתגלית בכל מדרגות, כי היא הולכת ומשתלשלת. מערכת קודש השם מתגלת בכל המדרגות, בכל ההנהגות, ויש לזה השלכות רוחניות, אמוניות, פוליטיות, שבכל שנה ושנה, וזה מתקדם כל שנה ושנה, כל הזמן, בכל שלשלת הנפלאות הפוליטיות והיסטוריות וכו' וכו'. ועכשיו הגענו לפרק זה, אז בוא נראה לאן התקדמנו. א', זה ברור שכל הזמן מתקדמים, כי כל הזמן שלשלת הקודש הולכת ומשתלשלת, וממילא אנחנו רק צריכים לפקוח עיניים ולהבחין מה התחדש עכשיו. אז בואו נראה מה התחדש עכשיו. עכשיו הגענו לפרק זה, אשרינו, עכשיו יש לנו יום הקודש הזה בלי המחותונים הגויים. על מה מדובר פה? מוסב על השתתפות נציגים זרים במסיבות יום העצמאות, בגלל ההחלטה שקיבלה ממשלת ישראל באותה שנה לקיים את מצעד צה"ל לראשונה בירושלים, למרות ההתנגדות הבינלאומית. אז הייתה מחאה בינלאומית על זה שלא שמרו על ירושלים מפורזת, מה שזה לא חוקי, כי ירושלים זה עיר בינלאומית כידוע, היא לא שייכת למדינת ישראל, ואסור לה להכניס לשם צבא. נו, אז מזה הרב צידה כל כך שמח, שסוף כל סוף, אז יש פה התבגרות של עם ישראל, של ממשלת ישראל, שמסוגלת להציב עמדה, ולמרות שכל הגויים לא מסכימים, אז זה לא אכפת לה שהם לא מסכימים. מה שמשנה זה מה שאנחנו חושבים, לא מה שהם חושבים. אז הנה, איזו התקדמות נפלאה, איזו עוד השתלשלות משלשלת הקודש. ברוך השם, המחותונים האלה לא מופיעים לחתונה שלנו, לשמחה שלנו. אנחנו מבקשים כל השנים לשבור עול הגויים על צווארנו ויולכנו קוממיות לארצנו. וכדרכו של הרב צידה, לא זוכר אם אמרתי לכם, אבל פעם שמעתי, אולי אמרתי, ששמעתי את זה מרב אברום, הוא אמר את זה וזה נכון, שכל מה שהרב צידה היה אומר, רצה לומר, היה אומר את זה מתוך סיפור. זאת אומרת, כל המסרים שלו, זה הכל היה סיפורי. אבל כל סיפור זה, שומע לא מיומן, אז אני חושב שסיפור, לפעמים מצחיק, מזה, כל מיני. אבל שומע מיומן, אז זה הכל רעיון. הנה, אותו דבר, הוא רוצה להגיד, ולכן הוא קוממיות לארצנו, אז הוא נזכר בסיפור. אז הוא מספר לנו סיפור. בחרית ימיו, הזכרתי, סיפרתי לכם, בכמה מכם. בחרית שנותיו של רב מאיר בר אילן, זיכרונו לברכה, הבן של הנציב, והוא בעצמו, לא רק הנציב, הוא, כמו שהרב צידה היה מגדיר אותו, מלכה של תורה, גם רב מאיר בר אילן היה ראוי להיות הבן של אבא שלו. והוא בעצמו, כולו מתוך אמונה, מתוך תורה, מתוך קדושה, מתוך יראת שמיים, מתוך ודאיות, מתוך לא ספקות, מלא החלטיות לעלות יותר ויותר על תופעה של הנצח זו ירושלים.
בהקשר של הסיפור הקודם,
המחותנים, זה לא סיפור.
זה לא סיפור.
זה לא סיפור. קודם זה לעג, הוא לא יגיד למחותנים האלה, כן. בשלב הזה עוד הייתי ילד. לא, גם רבי יעקב דרכו לדייק. בסדר. תאמינו, בתחומים האלה אתם שולטים בעניינים יותר ממני. כל פנים. שוב, רבי יעקב היה שם, והרב קשתיאל יותר צעיר ממני. תכן שהוא בדק, אני יודע, בסדר. כן, אז כן, אז מה הסיפור? הרב מאיר בר אילן, אז הוא כולו כמו אבא שלו, מלא אמונה ותורה וקדושה ויראת שמיים, ומתוך ודאיות, מתוך לא ספקות. הוא מציב אותו כבר, הרב צידה כל גדוש בקיבו, כל מה שהוא עומד להסביר בהמשך, הוא כבר פה. רק אנחנו לא בדיוק מבינים כנגד מה הוא אומר, כי יש טיפוסים שהם עם ספקות, על זה הוא ילך ויפרט פה בהמשך. אבל כשיש אמונה אז אין ספקות, והבן של הנציב, אז גדלות אמיתית, אמונה, תורה, קדושה, יראת שמיים, ומתוך כך ודאיות, לא ספקות. וממילא מלא החלטיות לעלות יותר ויותר על תופעה של הנצח זו ירושלים. בוא נקשר, הקשר ענייני, שאנחנו עכשיו, ברוך השם, השנה עולים על תוקפה של הנצח זהור שלהם, עשינו צעד קדימה. חיים מזכיר לנו את שרבי יעקב אומר שזה לא היה צעד דרמטי, אבל לרמציודה הצעד קטן הוא דרמטי, כי מקודם לא עשו את זה. כמובן, לצערנו הרב, יש דברים, הרבה אסכונים, הם אנשים קצת מחוסרי אמונה, מחוסרי קדושה, מחוסרי יד שמיים. לא, יש הרבה חולשות וסיבוכים כלפי הגויים. בדרך כלל, עסקנים הם, יש פער בין אנשי תלמידי חכמים, אנשי קדושה ואמונה, ובין עסקנים, כי תמיד אנשי תלמידי חכמים, במקום שהם באמת תלמידי חכמים, הם אנשים בעלי חזון, בעלי שאיפות, בעלי אידיאלים ותביעות רדיקליות, בטח במציאות הכלל ישראלית. ובמסגרת זאת, אז בוא נגיד, הם לא במצב שבו נמצאים העסקנים, שהם תמיד רואים את השטח ויודעים איזה עוצמות הולכים בשטח ואיזה לחצים ואיזה בעיות ואיזה קשיים. זה פעמיים, אין להם את המבט הרוחני שיש את הלמדי חמים, ומרגישים מקרוב את הקשיים ואת הסיבוכים שאלה יודעים אותם, אתם יודעים, מי יודעים שזה קשה, אבל הם לא עומדים שם קרוב לאש. על כל פנים, יש פער. ועל פי רוב, הסקונים, אז הנה, הרצידה אומר, על פי רוב הם מחוסרי אמונה. על כל פנים, יש הרבה, לצערנו הרב. על כל פנים, אין בהם את אותה. והרב מאיר בר אילן, הוא היה עסקן. היה עסקן פוליטי. עסקן, מה זה? מאשיא אותו העמוד האמצעי של, 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 של המזרחי. כל המזרחי נשען עליו. וכל, מה זה? כל ימיו? כן, כל ימיו היה עסקן. ועסקן כבד מאוד. עמוק, עמוק, עמוק. בעשייה שוחקת. כל אדם אחר, זה היה עשייה שוחקת בצורה מטורפת. והבן אדם כולו קדושה, כולו תורה, כולו אמונה, כולו עוצמה, כולו גדלות, כל הזמן. אין לנו עסקנים כאלה, אנחנו פשוט לא מכירים את התופעה הזאת. מי שרוצה לעמוד על מי זה מאיר בר אילן חוץ, תדעו לכם שתמיד שהרב צידה אומר משהו, זה ככה בדיוק. לא מיקרו פחות, לא מיקרו יותר, בדיוק. אבל מה שהוא אומר קצר, אפשר לי לקרוא את בבא, בין וולוג'ין לירושלים יש ספר, ספרים, שני ספרים שלו. צריך לקרוא, זה יומנים אישיים שלו. זאת אומרת, הוא זיכרונותיו. אז האמת היא, תוודא בפניכם, אני לא קראתי את זה. זאת אומרת, כן קראתי. זאת אומרת, עברתי, אבל לא היה לי כוח. אני רק התייגעתי מהתיאורים של הנסיעות שלו מקהילה לקהילה. זה כבר משעמם אותי. ועוד לחשוב, וואו, תמיד חכם כזה, צריך לבזבז את הזמן שלו. אבל הוא לא נשבר, לי אין כוח אפילו לא לקרוא את זה. והוא שם היה, שם פעל, וברוממות, ואיזה הכרה, איזה מבטים, איזה גדלות. בכל פנים, אדם גדול באמת. אדם נדיר, זאת אומרת, אדם נדיר, שכל כך חזק בעשייה, בכל המרץ, הכלום והפוריות של החיים, מישהו, איש עשייה באמת, אני יודע שמשקיעים 98%, 100% האנרגיות אתה משקיע, תוצר של זה, זה 2%. כל השאר זה אנרגיות לשם. ולכן אנשים מוכנים נשברים במקום, לא מסוגלים לעשות שום דבר מעשי, כי הם מוכנים לעשות משהו ולהבין את המשיח, אבל לעבוד ולעבוד ולעבוד ובסוף לא יוצא כלום, או יוצא קצת, לא מסוגלים. שם צריך להיזהר מאנשים רוחניים בעולם המעשה. אבל, ולהפך, ואלה שכן מסוגלים להיות בעולם המעשה, אז הם כנראה לא זקוקים לרוחניות. אז הם לא רוחניים. והבן אדם הזה לא כך. כל כולו תורה, כל כולו אמונה, כל כולו כלליות, כל כולו מבטים ענקיים. הוא גם חבר אישי של הרב, והרב מאמין בו. אז הוא מבין את הרב, והרב סומך עליו. קיצור, אדם נדיר ואין כמותו. טוב.
לא.
לא.
משה שפירא אמר כזה דבר, לא?
כן. כן, נכון. הרב חיים, חיים עוד שצפיר, נכון. ההבדל של רב מאיר בר אילן, זה נכון, השמות שאתם מזכירים אתם נתם צודקים, רק על הרב מאיר בר אילן אני יודע את סבל החיים של האסקוני שלו מהספרים האלה שלו, ועליהם אני לא מכיר. כן, גם כן היו, אבל בעיקר אני מתפעל מהעסקנות של כלום, של לנסוע לקהילה לקהילה של... והוא מתאר את מה שהוא רואה באמריקה, שם הוא מסתובב שם, והוא מתפוצץ מאמריקה, מאמריקניות הזאת, והיהודים שם, והכל מבט של קיצור אחד שמותח על ידי הנציב, חי ב... אף פעם לא יצא מוולוז'ין, וזה מוולוז'ין לירושלים, זהו, הוא כל הזמן בין וולוז'ין לירושלים. אז זה מבט של אדם ענק, והוא נמצא שם בין כל הגמדים האלה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ו... זה דבר מיוחד. כמובן לצערנו הרב יש דברים, הרבה עסקנים, הם אנשים קצת מחוסרי אמונה, מחוסרי קדושה, מחוסרי ראת שמיים. לא, יש הרבה חולשות וסיבוכים, וכיוון שזה בא כלפי הגויים, אז רגשי הנחיתות של היהודים ביחס לגויים, אנחנו מכירים את זה עד רגעים אלה. הפחדנות כלפי הגויים והפוליטיקה של שלטון הגויים וכדומה, אשר פיהם דיבר שווי ימינה מימין שקה, ואז יאמרו בגויים. נו, אז מספיק, טוב, לא אמשיך לדבר פה על הנחת וחוסר הנחת שיש לנו ביחס לגויים. כמו שסיפרתי לכם, קצת תירורים, זאת אומרת, אני אמרתי לכם שאני עומד לדבר פה מתוך זיכרונותיי האישיים. אז כן, אז עם הגויים, אז תמיד מתחשבנים עם הגויים? חס וחלילה. זה מה שאין לו נחת. אז קודם כל הזמן, מה יאמרו, מה יאמרו? אנחנו באים, ברור שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה להופיע בדבר השם אשר עלינו ברוחו, אשר יחייתה ומחיה את העצמות היבשות שלנו, שלא עבדה תקרתנו ולא נגזרנו לנו. טוב, זה הכל... כל ב... זה היופי של מתי שהוא מדבר, אז זה לא מסודר. זאת אומרת, הוא מדבר אסוציאטיבית. אז הוא עובר מנושא לנושא, אבל הוא מחזיק את הקו. הנה, הוא חוזר. באחרית ימיו של הרב בר אילן, הייתה מסיבה של המזרחי. היה קהל גדול שם. הרב ברלין, זכרונו לברכה, היה מנחה. באותם הימים, קצת לפני התגבשות הדברים על ירושלים, עם הגויים האלה, עם הדומה, וכולי. שלוש נקודות. אתם רואים? רציתי לדעת לו, גם כשהוא אומר דברים, איך נגיד, חריפים ובוטים, אז זה קצת שמירת הלשון. עם הדומה, שלוש נקודות. אז הם חושבים שהם בליבטים על העולם, הם סדרים את העולם, האום וכולי. הם סדרים את העולם, הטיפשים האלה. אנחנו יודעים שריבונו של עולם מסדר על ידם את העניינים. אך באותה מידה של חוסר דעת השם ודעת קודש של יראת שמיים, של קדושה ואמונה בשם שמיים, אז יש גם נטייה לרקוד. שלוש נקודות. לרקוד, לפי החליל שלהם, לרקוד מיופיס. מתוך כך, להתחשב איתם, לפחד מהם, ומה יאמרו? צריך בכל להתחשב איתם, בכל לפחד מהם. כמה שיש יותר תורה ויותר יראת שמיים ויותר יהדות ואמיתיות, יש יותר תוקף ויותר עוז במובן הפוליטי, הבינלאומי וכו'. אז היה אז מצב, חזרה אל הרב ברלין. כי הנושא הכללי הוא, זה הקו, והרב צידן לא מאבד את הראש, רק כאילו שגם אנחנו לא, הנושא הכללי זה להצביע על כמה טוב שיש עמידה תקיפה נגד הגויים. כי זה המדרגה שהגענו אליה עכשיו, ברוך השם, בלי המחוטונים שלה. אז רק עכשיו הוא נזכר בעמדת תקיפה לנס עם הסיפור שהוא באמצעו ביחס לרב בר אילן. אז היה מצב, דנו על הנוסח שירושלים תהיה בינלאומית, נו, ודאי, יותר ויותר בכל תוקף, חס וחלילה על זה, חס וחלילה, זה אבי האלטה זכן של מה שיש לנו עכשיו. עכשיו, אנחנו פה 70 שנה אחרי, וזה כבר מהסיפורים האלה, שמה שאני מספר זה, אני יודע, זה 75 שנה אחרי, אני לא יודע מתי הייתה שם המסיבה של המזרחי הזה, אבל כל פנים, ומתי דיברו על ירושלים, שצריכה להיות בינלאומית וכו'. תמיד, תמיד. אז זה אלטזכן של כל מה שיש לנו עכשיו. משם אנחנו תמיד נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. הרב ציודה, הוא מכיר את זה מראשית התרקמות הדברים. אז פה הוא מדבר שזה 19, או אני לא יודע, כבר 30 שנה אחרי הסיפור שעכשיו הוא מספר. אבל הוא אומר, החולשות שיש לנו כיום, הם מתחילים בטיפשיות של הקניות לתביעות המנוולות של הגויים אז באותם ימים. בתוך המסיבה היה אז ברל לוקר. מי זה ברל לוקר? זה יושב ראש הסוכנות. מצא לנכון להשתתף, כי המזרח ישך לציונות. מפלגה ציונית, יש מסיבה למזרחי, אז נתן כבוד למסיבה, ליום היובל למזרחי, אני יודע, יום ההולדת למזרח. אז נתנו לו לדבר, יושב ראש הסוכנות. פתח באיזה מילים של נימוס, בטקט, ומתוך הדברים אמר איזה מילים על ירושלים, עכשיו העניין של ירושלים, עדין, עדין, צריך להיזהר, איך לשקול על ירושלים, ושם באום, דנים על זה וכו'. אתם מבינים, זה בדיוק אותה מנטליות ואותו היגיון ואותו נחרצות שיש לנו כיום על ידי כל מיני פוליטיקאים ועסקנים ביחס להחלת ריבונות על ישע. זה מסובך, זה קשה, וחס וחלילה, אנחנו לא באמת רוצים את זה וכולי וכולי, כי צריך להיות עם שיקול דעת, תראה לאן אתה עובד. הפיקחויות האלה, כמו שאני מנסה להדגים לכם, את אותם מבטים רבי כובד ראש ופרצוף של המבוגר האחראי, תמיד היו את הטיפוסים האלה. אז ככה זה היה גם ביחס לירושלים אז. אז כל לאט, גם הציבור רחב לא מבין את כל השיקולים וכו'. אז וזה עניין בינלאומי ודנים על זה. אז פחדו בציון חטאים. הרב ברלין, זיכרונו לברכה, מלא גדלות, גדלות של מידות, יהדות, גדלות של קדושה, ישב בראש השולחן, מצידו אחריו, זאת אומרת, אני יודע, אם נגיד אני ברל לוקר, אז הוא כנראה ישב קצת בצד, כי הוא היה נועם. ישב קצת מאחורה, זה מה שהוא אומר. ויש לפעמים, גם שמדברים עברית, ההתפרצות, כתוצאה מהזדעזעות חדה, במאמילאץ' לושי. אז שמה, זאת אומרת, הוא אומר ש... הבר אילן התפרץ ביידיש, אבל הוא אומר, תבינו, זה בעצמו חלק מהאינדיקציות של הגדלות שלו. כי הוא מתפרץ, זה לא מהראש שלו הוא מתפרץ, מהבטן שלו הוא מתפרץ. כי כל עצמותיו מתקוממות כנגד, הוא כל כולו גדלות. האיש הגדול זה לא בגלל שהוא חושב, בגלל שמה שהוא מרגיש, מה שהוא חש בבטן שלו, זה יותר מדויק מכל המחשבות, זה דבר אחד עם המחשבות הכי עליונות, הכי קדושות. אז זה האיש הגדול הזה, הרב בר אילן, הוא התפרץ, במאמלוצ'ין, ביידיש. שמע את המילים האלה של ברל לוקר, התפרץ הרב ברלין, זיכרונו לברכה, מאחורי גביו. וזה היה קהל גדול, זה לא היה טקטי, ונוסי. קיצור, מכל בחינות, עומד פה נציג הציונות, ההסתדרות, אדם מכובד, וכולם המונים, ופה הוא מתפרץ עליו, ומדבר גם בסגנון כמו שמדברים במטבח. אז שמע את המילים, התפרץ עליו ברלין, זה יכול להיות מלכה מאחורי גביו, היה קהל גדול, והוא גם באמצע נאום, אתם מבינים, פותח במילים רציניות, והוא פתאום צועק עליו. ורהרזי, מי ורהר, זה מי שומע אותם, אבל המשמעות בלי תרגום מילולי, זה מי מתחשב איתם. איתם אנחנו מתחשבים על ירושלים? התפרץ הרב ברלין בכל רעש גדול, מי מתחשב? ורהרזי, זה יחס, זה יהודי, ככה צריך להרגיש. זה מה שרב ציודה רוצה להגיד, כי זה האותנטיות שלנו, זה האמת שלנו, הרב בר אילן, זה הדמות האמיתית. והדמות האמיתית קצת חודרת לעורקים הנפשיים של כלל ישראל השנה, שממשלת ישראל טיפלה מהרב בר אילן קצת חודר למדיניות שלה. אז זה, על זה, על זה הודות להשם עוד יותר. הנה, ראו ישרי וישמחו איך שהדברים מתקדמים, ברוך השם. ולגוף הדעוב דדינייננו, במיוחד לעניין היוטט. אז הוא כבר מתכוון להגיד שנת היוטט, ומתכוון להגיד מסמור יוטט למדינת ישראל. תראו אותה, אפשר על ידי, גם פה הפליטות, פליטות פה של הרב ציידה, אפשר לקלוט את הראש שלו. כל מה שעומד להגיד זה כבר נמצא, רק בסוף, אתם מכירים את זה, הדיבור על מזמור יוצא, זה יבוא בשני עמודים האחרונים, אם אני טועה. אני לא טועה. גם שני עמודים האחרונים, שם זה יופיע. ובינתיים, הנה, הוא עומד להתחיל לדבר על היוצא, רק יהיו פה, קיצור, 10 עמודים. זה הכל דרך אגב. אז לגוף הדין ינינו, במיוחד לעניין היוצא. אבל לפני שנייה, אבל קודם לכן יש מקום להעיר. דרך אגב, אני רוצה, עוד שנייה, לפני שאני אתחיל לדבר על היוטט, אז יש מקום להעיר על דברים שמזדמנים בעניינים האלו. קושיות וכו'. גם פה זו מחשבה אסוציאטיבית. מחשבה אסוציאטיבית על הציר. כי הרב בר אילן, כולו גדלות, כולו אמונה, כולו תורה, מתוך קדושה, מתוך יראת שמיים, ודאיות ולא ספקות. אז בואו נעשה חשבון, כי זו הדמות האידיאלית, כולו ודאות ולא מתוך ספקות, זה אמונה וזה תורה. טוב, בואו חשבון נפש על הנושא הזה של ספקות. יש מקום להעיר על דברים שמזדמנים בעניינים האלו, קושיות וכולי. ערב יום טוב, כוונה ערב יום עצמאות, ישבתי עם אדם, לא חשוב השם, והוא אומר, מדוע לא יתירו לנו לברך על הלל ושחיינו ביום עצמאות? בהמשך הדברים, אם אני זוכר טוב, הסתבר שאותו אדם ישב שם. אותו אדם נכנס יחד עם הרב, כשהרב הגיע למסיבה, הוא נכנס יחד איתו. וכנראה הוא הצטרף לנסיעה של הרב מביתו עד הישיבה, ודומני ששם הם דיברו. והוא מספר, זאת אומרת, הרב ציודה עם בטן מלאה, עם השיחה עם ההוא, ועם זמנות זאת, אז הוא עכשיו עומד לענות, לדווח על כל השיחה, ועל השאלות, ועל העמדות של ההוא, ומה יש לרב ציודה לענות על זה. עם זמנות זאת, טוב שכולם ישמעו. רק הוא לא יבאש את ההוא, והוא לא אומר, אתה, כולי, למרות שאני חושב שאני יודע מי זה. אבל לכל פנים אין ספק שהוא ישב שם. אז ישבתי עם אדם, לא חשוב השם, והוא אומר, מדוע לא יתירו לנו לברך על הלל ושחיינו ביום העצמאות? יש לו ביקורת על הרבנות הראשית. למה? כי אנחנו לא מודעים לזה, אבל עד ששת הימים, אז הוראת הרבנות הראשית הייתה לא להגיד הלל. כל פנים לא להגיד הלל עם ברכה ולא לברר שחיין. הרב משולם רעת, כבר הזכרנו את זה, אז הוא פסק משהו, פסק, אנחנו יודעים, אני בולבל, זה מה שלמדנו במאמר הקודם. נו, בסדר. אז עכשיו, אז הוא מקשה על זה, למה הרבנות חוסמת אותנו? יש בזה קביעה מצד הרבנות הראשית. כמה פעמים כבר דיברנו על זה, אבל לא מזיק בכל פעם לחזור מחדש. יותר בירור, יותר אמיתיות, יותר שלמות. אמרתי לו דברים שכבר ביררתי כמה פעמים בכתב ובעל פה. הנה, ברוך השם, אנחנו קראנו את זה בכתב, ותלמידים שם כבר שמעו את זה כמה פעמים בעל פה. ונחזור בקיצור. ההוראה של הרבנות הראשית מדוקדקת וצודקת. וכמו שאמרנו במאמר הקודם, הרב ציודה פה נעמד עם כל המשקל שלו, פשוט חוסם בגופו את ההתקפות על הרבנות הראשית. זה בנפשו להגן עליה. אז עשה בסדר. לגבי הרב צידה, מה שהרבנות הראשית עושה זה בסדר. ובינינו, למה זה בסדר? כי הרבנות הראשית עושה. זהו, עכשיו רק צריך לחשוב למה זה בסדר. אז הוא ימצא למה זה בסדר. אם אתה עושה להפך, גם היה מסביר למה זה בסדר. אבל קודם כל הרבנות הראשית. זהו, אנחנו כפופים לרבנות הראשית. אז כן, אז נחזור בקיצור. ההוראה של הרבנות הראשית מדקודקת וצודקת. יש לבכות ולקרוא על זה במידה מסוימת, שלצערנו הציבור איננו מוכן. הנה פה, במאמר שלמדנו, אז הרב צידה הרבה יותר, נגיד, מאופק, ולא... הוא רק מציין בשקט. פה אז הוא סוער, ופה הוא מתבטא במלוא מה שהוא חש ביחס לנושא הזה. יש לבכות ולקרוא על זה במידה מסוימת, שצערנו הציבור איננו מוכן. איננו מוכן לומר הלל, לא מכיר בטובה של יום העצמאות. לא נאמר כולם, חס וחלילה, לא תקטרג פה על כלל ישראל, חס ושלום. אבל הרבה וחלק גדול מהציבור לא מוכן. ואת הציבור אי אפשר לחתוך חתיכות חתיכות, קרעים קרעים. כלומר, תפסוק פסק הלכה, וחצי יעשה ככה, ורבע יעשה ככה, ורבע יעשה ככה. זה יכול להיות, גם זה אנחנו ראינו. זה מהעיקרון והחשיבות של מה כל כך חשוב ברבנות הראשית. זה המשך הרוח של תורה אחת תהיה לכם. והיה, ובענייני כלל ישראל, אין סמכות מחייבת, יעשו כל העם הדרים הדרים. זה פשוט ההפך של כל רוח התורה. פשוט מתבטלת פה התורה. אם זה ימשיך ככה לדורות, זה פשוט מפורר את האומה. בספר הכוזרי זה נקרא, זה... הגדרת המושג מינות. מינות זה מה שגורם לפירודים בכלל ישראל. לקראים הוא קורא מינים, כי ההתנהגות שלהם היא מובילה לכך שעם ישראל לא יתנהג בצורה מלוכדת. כל אחד יש לו את הטקסט שלו והוא קורא את מה שכתוב וזה מה שמחייב. שמע, כל אחד יש לו את העיניים שלו, הוא חושב, הוא אומר, אבל כתוב. כשאתה קורא את זה, אז מה שאתה קורא את זה, מה שאתה מבין. אז אתה אומר, זה כתוב בעיניים שלך ככה. אתה מבין, יש לך עיניים אחרות, מבינים אחרת. לעולם יהיה המקובל והכתוב לנגד עינינו. זה הסדר הנכון. מה שמחייב זה לא מה שכתוב, מה שמחייב זה מה שמקובל. ועל פי מה שמקובל, מחייב אותנו הכתוב. זה שיטת הכוזרי הידועה והתקפתו הנחרצת כנגד הקראים. אבל היסוד של כל זה, כי אם אתה לא הולך על פי הקבלה, המסורת, על פי החכמים, אז זה הפך מתורה אחת יהיה לכם. אז מתבטלת התורה. מתבטלת התורה, נהיים קראים קראים התורה, אז נהיה האומה, מתפרדת האומה. מתפרדת האומה, זהו. זה אין שואה גדולה מזאת. אז זה לא יכול להיות. וכנגד זה צריך לעמוד בפריץ. ומה שלא יהיה, בכל מיני כלל, את צריך להקים מערכת סמכותית, והיא אחראית על בטח ענייני הכלל. ומתוך כך, הפרטים מחויבים איכשהו להיות מלוכדים באיזה מסגרת על. אז את הציבור אי אפשר לחתוך חתיכות חתיכות. אחריות של מנהיגי הציבור, של מנהיגי התורה, זה להחזיק ולנהל את כל העדר כדבוקה אחת. ברכי נובינו, כולנו כאחד, באו פניך. אי אפשר לחתוך חתיכות חתיכות, קרעים קרעים, מפלגות מפלגות, קבוצות קבוצות. הסברתי לאדם הזה, ההוראה של הרבנות היא הוראה כוללת לכל ישראל. זה המוסד של הרבנות הראשית. הוא לא בדיוק בא ללמד לך איך להניח תפילין. שאל את הרב שלך ותעשה מה שהוא אומר לו. אבל בכל מה שנוגע לכלל ישראל, כל מה שנוגע למדינה, כל מה שנוגע לציבוריות התורנית, אז זה צריך להיות הסמכות המחייבת והעליונה שהיא מארגנת את כל הצדדים התורניים בישראל. אז זה הרעיון. והיא צריכה לתת פסיקה שהיא כוללת את כל ישראל. בחשבון ואחריות שלה זה לנהל את כל הציבור. ובשעה של צערנו ולחרפתנו ובגבול של חילול השם שהציבור איננו מאמין, איננו מוכן להאמין, והכפירה הזאת, נחזור לענייני עוד כמה רגעים, אך פעם אחת נעשה דין וחשבון. אנחנו פה בסוגריים, נכון? בסוגריים, הנושא הוא, נחזור לעניין היוטט, 19 שנה, בואו נדבר על מה אומרת לנו מזמור יוטט למדינת ישראל. טוב, אבל רגע, אני רוצה לי איזה משהו, דרך אגב, אז פותח פה סוגריים, אז יש קושיות, זאת אומרת, יש קושיות, אני עם עצמאות, שזה נזכר ביחס לספקות, ו... כי לשם הוא חותר, הוא חותר באמת לזה שיש ספקות, או אין ודאות, או... בערב של יום העצמאות, על פי השאלה הבאה שלה הוא. רק הוא מתחיל, מאחר שהשאלה הבאה שלו ככה היא תציג, השאלה הראשונה היא דווקא הייתה, היא תוקפת את הרבנות הראשית. אחר כך הוא תוקף בכיוון הפוך. לשם הוא חותר. אבל כיוון שהגיע לפה, אז הוא מדבר על הרבנות הראשית. הוא אומר, הרבנות הראשית, אז זה כבר, זאת אומרת, זה סוגריים שלישיים. עכשיו הוא פותח סוגריים רביעים בתוך הסוגריים האלה. את כל הסוגריים בסוף הוא יסבור, הוא יזכור רק... אבל שאנחנו נחזיק ראש. אז מאחר שהוא מגיע לזה שהרבנות, אז היא צריכה לפסוק פסק כפי שהוא מתאים לכלל ישראל, והציבור איננו מאמין, חס וחלילה, לא כל הציבור, חלקים הרבה, חלקים משמעותיים של הציבור. חלק גדול. אז למי הוא מתכוון לחלק הגדול שאינו שמח? אז עכשיו הוא אומר, טוב, פעם אחת בוא נעשה חשבון, נגיד את הדברים, נשים אותם על השולחן, והם לא החליפות של העניין. כי הציבור אינו מאמין, אינו מאמין שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו, אינו מאמין במה שאנחנו רואים מול עינינו. איננו מאמין, איננו מוכן להאמין, וזה כשאתה לא מוכן להאמין, איך אומרים? זה כפירה. הכפירה, אז מי מהכופרים? אז בואו אני אגיד לכם מי מהכופרים, נחזור עוד כמה רגעים, נחזור לנושא, אבל בואו תשארו אותי, אומר הרב צידה עכשיו, בואו תשארו אותי בסוגריים האלה. פעם אחת נעשה דין וחשבון, כי הלא זה הנושא, דין וחשבון. אז בואו נעשה עכשיו זום גדול, רזולוציה גבוהה על הנושא הזה. עד מתי נהיה פוסחים על שתי הסעיפים? הכפירה, זאת אומרת, בואו נגיד את הדברים פעם אחת אחת. בלי תיוחים ופוליטיקלי קורקט. הכפירה מתלבשת בלבוש של חרדיות ושל צדקות. הכופרים האלה שקוראים לאחרים כופרים, והפוסל במומו פוסל. הם כופרים בדברי תורה, הכופרים. הכופרים בראייה שריבונו של עולם הביע בכל השם, בכוח, מהדר, במעשה השם הנמשכים בדבר השם, המלא חיים, בנבואה, בתורה, שבכתב שבעל פה, וחזל, מודיעים לנו, קץ מגולה. ואתם, הרי ישראל, אנפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל. ומעיזים בחוצפים אלה, בשעה שגדולי גאוני וקדושי ישראל לא התביישו ואמרו, התחלת דיגולה. ויותר. כמה התחלת? לפני 100 שנה כבר נקבע, התחלת. מי אמר, התחלת דיגולה? רבי יהושע טרונק, הישועת מלכו. זאת אומרת, ודאי, נותנת רוח הגאולה. ועוד... כמו שיגיד, הוא תכף יזכיר אותה. אבל מתי הוא כבר אמר את זה? הוא אמר את זה, הרב צידה פה מדבר בתשעים חף זין. אז זה כבר, תף ריש חף זין. אז כבר באזור שם, אז כבר מתחילים שם, קצת, לא כל כך 100 שנה, אבל קרוב לזה. על כל פנים, כבר אז הוא אומר, מתעוררת חיבת ציון, כמה שנים אחר כך. אני יודע, 80 שנה. מתי רבי יהושע קוטנר כתב את זה. אז הוא אומר, לפני 100 שנה כבר נקבע, התחלת. או, אין החינמי, הגרה, תלמידי הגרה, זה באמת היה אפילו יותר מלפני. זה לא רק יהושע מקוטנר, אלא התחלת תלמידי הגרה, בתף קוף עין תת, זה הייתה העלייה הראשונה של תלמידי הגרה, עוד לפני כן הגרה אומר, זהו, לקום ולעשות. מדינה התחלת. אז כמה התחלת? מה זה התחלת? אז לפני, גדולי קדושי ישראל לא התביישו ואמרו, התחלת דיגולה, ויותר, אנחנו לא בהתחלת דיגולה. לפני 100 שנה כבר נקבע התחלת, והתחלת בלי סוף. מתכוון להגיד, אנחנו לא בהתחלת, אנחנו באמצע. רבי אליה גוטמחר לא היה רמאי. ואמר שאם יהיו קוף למד משפחות שעוסקות בחקלאות בארץ ישראל, תהיה גאולה אף על פי שיהיו, לא יהיו ישראל ראויים לכך. אז הוא לא היה רמאי, ורבי ישוע קוטנר לא היה רמאי, שרואים את ה... ודאי, ודאי הקיבוץ הוא התחלת דגאולה, ובפרט עכשיו שרואים את התשוקה, הן בפחותי ערך, הן בבנים, הן נשארים בלבנותיו, קרוב לוודאי שנוצא צורך גאולה. זה אומר לפני. אז הוא לא היה רמאי ולא היה טיפש, כפי שהיו מי שאמרו. מי שאומר עכשיו התחלת דגאולה הוא טיפש. לא נזכיר מי אמר את זה, או שאתם יודעים או שאתם לא יודעים, אני יודע. לא רק, ולא אחד אמר את זה, אבל בסדר, חס וחלילה. ומה עם דבר השם, חסרה פה מילה, שמפורשים בפסוקים בנביאים? טוב, הרצי דת תמיד היה אומר, תקראו פרק למדווה ביחזקה, זה תיאור ריאל פוליטי של מה שמתרחש פה. מה יותר ברור? פשוט אחת לאחת, מה שכתוב שם, זה מה שמתרחש. דברים מפורשים בפסוקים בנביאים. ויש כאלה שכופרים בזה. אז זה אמונה? אז האמת שזה נקרא כפירה. זהו. ובלבו של צדקות מרושע, פרצוף של צדיקים, וזה הוא התחיל. יראו ישרים וישמחו וכל עוולה כף תפיע. אז מי חכם ישבור אלה? אז הוא אומר, וישרים רואים מעשה השם, ובמידה שחסרה ישרות, אם בצדיקים או שחושבים אותם צדיקים. כי אני לא חושב אותם צדיקים, כי יש פה בלבוש של צדקות מרושעת, מחריבה ומארסת את התורה ואת היהדות, ומעכב את דבר השם ילבוא לעולם. זה דברים חריפים נורא, חריפים נורא מה שהוא אומר פה. אבל בואו נקדם תהליכים, כי זה הציר המרכזי מבחינה פנימית של במה שהוא עוסק פה. כמו שדיברנו בשבוע שעבר על המילים הנוראות האלה, נקבעה החותמת. כי הוא ילך ויסביר לנו, הולך ומסביר, זוהי תודעתו, שכל הנקודה הזה יש אמונה או אין אמונה. ואיך נגיד בטרמינולוגיה הידועה אצלנו, ציפיית הישועה היוצרת, מה שהרב מסביר באיגרת תשנ"ג, האמונה היוצרת. על פי האמונה ככה צופים, ככה מצפים, בהתאם לציפייה ככה הצפייה, ואיך שאתה רואה ואיך שאתה התודעה, זה מה שיוצר את המציאות. וכשאין אמונה וכשאין תודעה, אז ככה זה יוצר את המציאות. שבלשון הרב באגרות, הרבה תלוי פיתוח המצב בהתעלותם של אנשי החיים, אנשי הרוח והלב והרגש, אנשי הדת, כתותם די חכמים, אנשי אמונה, ככל שאנשים יותר איכותיים, הדבר יותר תלוי בהם. עד כמה הם מתעזרים לצאת מכל רכרוכית הלב של קיצור, ספקות, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הרעיון בדיוק כמו של הרב צידה פה. עכשיו, שיש צדיקים, יש תלמידי חכמים, ויש אלה שהם נתפסים בתור הפרונט של התורה, והם כופרים. הם פשוט לא רואים שום דבר מה שמתרחש פה. העברים הביטו לראות, ולא רואים. אז העמדה הנפשית הזאת היא מעכבת. זה חסרון באמונה, זה חסרון בתודעה, והמבט הזה מעכב. אבל הרב צידה הולך ומסביר לנו, הם לא יעקבו, כי יש מבט אחר, זה שלי, של הרב חרלה, וזה מה שקובע, וזה מה שיהיה. אבל זה פה קרב על התודעה, וקרב על מרכז הכובד של הדברים, מבחינה רוחנית, מה עושה את הדברים? לא רוצה לדע, אין ספק מי עושה את הדברים, או מה עושה את הדברים. אז זה פה גם המילים, זאת אומרת, הרב כותב איזשהו מקום בבירות הקודש, הוא אומר ש... צריך קצת זהירות מאנשים גדולים, אצילים, נשמות של עולם האצילות. הם רואים כל דבר בכללות יותר מקפה, תופסים את הדברים בשורשים של זה, במגמות, במציאות הנשמתית, וכתוצאה מזה המידות שלהם הן מאוד חריפות, כי אנחנו באמת מתרגלים, נמצאים פה על האדמות, לא מבינים מה עוצמת ה... מה כל כך... בסדר, אז לקרוא להם צדקות מרושעת, מחריבים, מהרסת. איפה מעשים? על מה אתה מדבר? כי על פי המבטים שלנו, מבטים חברתיים, מבטים ארציים, מבטים בגובה העיתון, אז הכל תופסים בגובה הזה. ומי שתופס את השורש, אז הוא גם תופס את השורש של הרע. אז מה שפה נראה קטן, הוא תופס את ההשלכות של זה בשורש וההשלכות של זה בעתיד. והשומע הרגיל אמום להיות, זאת אומרת, בדרך כלל הוא אמום ו... נראה לו לא מתאים, נראה לו לא מידתי. הדברים לא מדתי. אז קצת פה זה ככה, כי פה עכשיו הרצית פעם, לפתע פורס את עולמו הפנימי והמבטים שלו בינו לבין עצמו. אז פה הדברים פורצים בעוצמות שחוץ ממנו אף אחד לא מעיז לדבר ככה. אבל מה שהם לא מעיזים לדבר ככה, כי גם הם לא רואים ככה. אבל זה לא בגלל שהם רואים אחרת, הם פשוט לא רואים. אז לכן הם... כן, ובלבוש צדיקות מרושעת מחריבה ומארצת את התורה ואת היהדות ומעכבת את דבר השם מלבוא לעולם, מכניסי איחורים ועיכובים בדבר ריבונו של עולם. יש סוגריים חמישיות, אבל זה הן קצרות הפעם. יש דברי חז"ל ידועים למה נקרא שמם אלוהים אחרים, מפני שמאחרים את הטובה מלבוא לעולם. טוב, זה אסוציאטיבי, גם הם מאחרים את הטובה מלבוא לעולם, הכופרים, המאמינים הכופרים האלה. אבל הצד השם, לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור. לא אלה שאחרים חושבים אותם כגאונים, ושאחרים חושבים אותם שהם צדיקים. אני לא חושב אותם, לא לגאונים ולא לצדיקים. זה לא רק בגלל שאם זה המבט שלהם, הסימן שזה הגודל שלהם, והם מעידים על עצמם. אצלנו, אצלנו קיים, אתם יודעים מי זה רב. כל אחד שמתחתן, יש לו זקן, כל שכן כנען מעיל, זה רב, זה כבר, אם מעיל הוא כבר רב גדול. אבל אצל הרב צדה, מושגים של תלמידי חכמים הם קצת היו שונים. כי הוא חי על ברכיהם של דורו של הרב, ומושגים של גאונים כמו שהיה באירופה. איך הרב צדה אמר, חזוני, הרבה בעלי בתים היו כאלה בוורשה. ושוב, הוא אומר, תדעי, זה לא הפרזות. כשהוא אומר, זה ככה ובדיוק. אז תבינו, אם החזון איש זה בעלי בית בוורשה, אז תבינו מי זה גדולי ישראל, שהרב צבידה חושב אותם גדולי ישראל, ומה הוא חושב על אלה שאנחנו רגילים לקרוא להם גדולים וצדיקים. גם אילולי, זה טוב, עניין, ודאי. גם מישהו רב בתלמוד תורה, אתה לא אמור לבוא לילדים ולהגיד, תשמעו, כולה בקושי מסכת אחת הוא יודע, ולא רב ולא נעליים. אתה לא אמור לעשות את זה, ולא צריך לשבור את דמותם של קול גדול בעיני מישהו, כל מי שמשפיע עליו. ופה פעם, לא בתמידות, פעם. לעשות פה סדר ביחס ל... לגאונים ולצדיקים, הגאונים וצדיקים, כל אחד עושה את החבר שלו לגאון וצדיק. אז אצל הרב צבי יהודה מושגים עם אחרים, הוא בא מעולם אחר. ושוב אני אומר, לא רק בגלל המדיניות הזאת שהיא מתחת לכל ביקורת, או ליתר דיוק, היא עומדת תחת הביקורת האלוקית, הרותחת, על הטיפוסים האלה, עוד מתקופת הנבואה. שהיא מדברת אליהם. אבל חוץ מזה, מבחינה אמיתית, הרב צבידה לא אלה שאחרים חושבים אותם כגאונים, שאחרים חושבים אותם שהם צדיקים, לא יצליחו להפריע, לקלקל את זה. הם לא יקלקלו וגם לא הגויים. יש מימין ומשמאל, בסר שטן, מלפנינו ומאחרינו. לא כל הגויים וכל אנשי האום וכל הגויים שמסביב לנו, לא יצליחו לעכב את זה. דברים בטיילים. הם מעכבים, הם כולם מעכבים. זה מה שהוא אמר, הם מכניסים איחורים. עכשיו היום לא יכניסו איחורים. למה לא יכניסו איחורים? כי יש בו דבר השם, וכי אני נמצא פה. זה האמת, הוא לא... אני לא מנצח את זה ככה, אבל זו העמדה. כי אם יש אמונה, אז אנחנו יודעים. הנה פה הוא אומר את, משהו, את מה שאני אומר בשמו עכשיו. במילים האלה לזה הוא מתכוון. אם יש אמונה, אנחנו יודעים. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים מה קובע. זאת אומרת, כשיש אמונה ויש אמונה גדולה, אז כל הכפירות הם זה כמו מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כשיש מקום אחד של אמונה כמו שצריך, אז מרכז הכובד והמשקל הסיגולי שיש לרוחניות הבריאה, אז מרובה מידה טובה, מידת פורנות, 1/500, והעוצמה הרוחנית של הרב ציודה היא שקולה כנגד כולם ביחד. עיכובים? נו, אמרתי מוקים, נו, ראוי שנתאמת שהעיכובים יהיו פחות, אבל יהיה בסדר. זה הוודאות. ויש מצבים כאלה שמאחרים את הטובה, נכון, נכון. בסיכומו של דבר לא יחרו. בסיכומו של דבר תהיה טובה, ויש טובה, וברוך השם, ומן שנה לשנה תביע עומר, ומזמור יוטט למדינת ישראל, ופה אנחנו. ומכל מקום, נעשה חשבון עם ה... לצערנו, לעת עתה, עכשיו הוא חוזר, אנחנו כבר מרוב התרגשות על הדברים, כבר שכחנו, אבל הנושא שלו זה הרבנות הראשית. שהרבנות הראשית צריכה לפסוק לפי הציבור הרחב, ולפי כל הציבור, אי אפשר לעשות קרים קרים, וכשהציבור, לא כל הציבור, אבל חלק, חלק גדול, הרבה, חלק גדול, אז הוא לא שמח, אז הוא חוזר לנושא. אז לצערנו, לעת עתה, אנחנו נמצאים במצב מזעזע ומחאיב ופוצע, שחלק כל כך גדול, שחלק גדול, חלק גדול מהציבור שלנו, גם זה אתם רואים, אתם מבינים, זה עוד דבר. עם כל ה... מי זה ידבר כמו הרב ציודה? אף אחד לא מי זה ידבר כמו הרב ציודה. וזה טוב, לא חושב שאנחנו צריכים לדבר כמו הרב ציודה. רק מי שחושב שאסור לו לצטט את הרב ציודה, הוא טועה. רק... אבל... עם כל המילים הרותחות שיש לו על הכופרים, אבל הוא אומר, זה אנחנו. זה לא הם ואנחנו, זה אנחנו. זה ציבור שלנו. והביטויים שהרב ציודה לא אהב אותם, זה הביטוי אנש. מה שמקובל בכל מיני חסידויות. אנשי שלומנו. מה זה אנשי שלומנו? כל עם ישראל הם אנשי שלומנו. אולי כל האנושיות הם אנשי שלומנו. מה זה אנש? בכל פנים, פה משתלח בצורה כמו שאתם רואים, אבל זה אנחנו. מדבר על הציבור שלנו. אז את זה גם כי צריך ללמוד. אז לצערנו, לעת עתה, נמצאים במצב מזעזע ומכאיב, הוא פוצע כל כך שחלק גדול, חלק גדול מהציבור שלנו, הוא נמצא במצב כאילו כפירה. הוא קרא להם כופרים. טוב, אז זה פרטים הם כופרים, אבל כיוון שאתה מתחיל לדבר על ציבור, אז כאילו כפירה, אם אתם הולכים ברוח הזאת ואתם לא שמחים, אז זה כאילו כפירה. כבר, אתם לא אומרים, כפירה. זה כבר מתמתן. עוד פעם, תשימו לב, כמה שרב ציודה סוער, וכמה שהוא מתרגש, וכמה שהוא מדבר מהבטן, וכמה שהוא בוכה, וכמה שהוא צועק, הכל מדויק. ברמה אטומית. אין לו מילה של טעות. כן? מקודם אמרת שהם כופרים. מה החילוק? שם דיברתי על צדיקים, על גדולים, על אלה שהם, על ציבור, אני כבר לא אומר דברים כאלה. אבל אמרת שלכן הרבנות לא יכולה ליצור, היא לא יכולה לקבוע הלל, לשם אתה חותר, זה מה שאתה רוצה להגיד, כי הציבור לא מאמין. אז לצערנו, חרפתנו, בגבול חילול השם, שהציבור איננו מאמין, אבל הוא כבר לא יקרא לציבור כופר. כבוד. כאילו כפירה. שמירת הלשון של הרב ציודה. כאילו מחוסר אמונה. וכשאין האמונה, אז אין. אז אין מה אין? אז אין יכולת לפסוק שתרקדו ותשמחו, כי אתם לא מאמינים ואתם לא שמחים. ממצב שהרבנות האמיתית, וזה הנושא, ללמד עוד פעם, הוא עומד פה בפרץ ומגונן בגופו על הרבנות. ובאיזה תוקף, איך הוא נלחם כנגד כל המערכות שפוגעות בה. במצב שהרבנות האמיתית, לא רבנות של אומת, של מחלוקס, זה הבדץ, שהוא קם במפגיע כנגד כינון הרבנות הראשית. מתי נולד הבדץ? הבדץ נולד עם לידתה של הרבנות הראשית. אנחנו כיום לא מכירים את זה, לא יודעים את זה, אבל זה האמת. מעולם לא היה בדץ. כמו שמעולם לא היה עם פלסטיני. לא היה, לא הווה ולא יהיה. מתי נולד העם הפלסטיני? באבל פה, אחרי שנולדה מדינת ישראל, או ליתר דיוק, אחרי שנכבשה, כבשנו את יהודה ושומרון וירושלים, נולד בהבל פה של השמאל, העם הפלסטיני. ומאז כבר לא משנה מה העובדות, כי הנרטיב יוצר את המציאות. אז אותו דבר גם פה. זה לא... כל לידת המוסד הזה הוא בחטא. עוד פעם, זה ניסוחים של הרב צידה. זה הכל, זה מה שנקרא הרבנות של מחלויקס. כל מהותה זה המחלויקס. כמה? על יסוד המחלויקס. כדי להגיד שרבנות הראשית, היא לא תגיד לנו מה לעשות. מי כן יגיד לנו מה לעשות? אנחנו. אז זה נקרא הרבנות של אומת, של מחלויקס. הם לא יוציאו, אז הרבנות האמיתית, כשאני אומר אמיתית, כי זו רבנות אמיתית, רבנות של כלל ישראל, אז רבנות אמיתית, הם לא יוציאו פסק המחייב את הציבור לסמוך, כשלצערנו ולחרפתנו הציבור איננו מאמין ואיננו יודע לסמוך. טוב, נעצור פה. השלב הבא, אתם יודעים, עכשיו הוא יפנה עכשיו את הקנה אל אלה שיושבים מולו, אל החבר'ה בישיבת מרכז הרב, ואומר, הציבור שלנו גם הוא צריך טיפול, גם פה הדברים לא מתוקנים. וכמו שאמרנו, הוא עושה חשבון נפש אישי וחשבון נפש לאומי שלנו. כל הזמן חשבון שלנו. חשבון שלנו, כולם שלנו. הצדיקים הכויפרים הם שלנו, והציבור הרחב שנמשך אחריהם הוא שלנו. ואלה שיושבים פה בישביים שלנו, זה הכל אותו אנחנו. ובמסגרת זאת חשבון נפש. איפה אנחנו? טוב, אתם מוכלים לי, אבל מפאת רמדאן, אז השתנה סדר הזמנים, והוא ימשיך ככה עד עוד חודש. אז הסדר הקבוע שאנחנו מצטערים, אלה שלא הצלחנו להודיע להם בקשר, אז השיעור יתחיל בשלושת השבועות הבאים לכל הפחות. הוא יתחיל בעזרת השם ב-10 ויסתיים ב-11. טוב, שבת שלום, חג שמח.